ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת הגמרא, חמש שורות מסוף דף קוף א' עמוד א'. ראוי לציין שיכול להיות ששיעורנו היום ימשיך עד סוף פרק שישי, עד דף קוף ב' עמוד ב', כי בעצם יש סוגיה שהיא רצף אחד עד סוף הפרק. לפני שניכנס לתוך הגמרא, רק נסתכל לפני לשוליים בצד, יש כותרת נושא, וכתבנו איפה בדיוק קוברים שני המתים על איבד רבי שמעון דקטני, אחד ממין הפתח ואחד מן השמאל. ראינו במשנה, וכפי שאפשר לראות דרך הסימונים, יש לנו חיצים מצד הגמרא עצמה, וזה מחזיר אותנו לחץ ארבע שעות מראש העמוד בתוך המשנה. כשהמשנה ערכה חשבון הקברים לפי רבי שמעון והגיע לסך הכל של 13, שניים מתוכם במשנה כתוב אחד ממין הפתח ואחד מן השמאל. עכשיו הגמרא רוצה לברר מה הכוונה, וגם חשוב לנו להדגיש שלאורך המסכת המלצנו להשתמש בספר פירוש חי, ספר הציורים, ובסוגיה הנוכחי, סוגיה הזאת, בכפל כפליים יש להשתמש. אני אסמוך על כך שיש בפניכם אותו ספר. הסוגיה שלנו היום מאופיין על ידי כך שהרבה חשבונות משותף עם ציורים. בלי ספר עזר העבודה תהיה קשה ביותר. עכשיו הגמרא, שורת הגמרא, הני תרי, אותם שני קברים שהוזכרו במשנה, להיכה שדי להו, לאן הוא ישים אותם? והגמרא ממשיכה עם הקושיה, אתם תשימו לב שיש קושיה ארוכה, כך מסומן אצלנו. מה הבעיה? מה הכוונה אחד למין הפתח ואחד לשמאל? אי לברי, אם אותם קברים, וראינו שהכוך עצמו הוא לאורך ארבע אמות, אז אם חופרים את הכוך הזה לברי, כוונה לכיוון החצר, חצר אותם המערות, הקמיצ'י להו, יוצא שכשבאים לקבור מתים פשוט דורכים על אותם קברים, וזה בהחלט ביזוי המת. ותו התנן חצר הקבר העומד בתוכו טהור. יש גם דין שמי שעומד בחצר הקבר הוא לא מקבל תומה, כי הוא פשוט לא מאהיל על איזושהי קבר. אז לכן ההצעה הזאת שאותם שניים הם לברי פשוט לא מסתדר עם מה שכתוב במשנה. לפני שנתקדם לתשובות, לפתרון השאלה, נסתכל ביחד ברשמם. בשורות הכי רחבות יש לנו כוכב בתוך הרשמם, זה שורה שנייה מאותם שורות הכי רחבות. הניטרי כוכי דרבי שמעון דקטני, אחד משמאל הפתח ואחד מימינו, לאיזה צד ממשיך אורכו, אורך של אותם כוכים, והיך חופרין ארבע אמות של אורכן? אם בכותל המערה שתחת החצר, כדי להבין את זה חייבים לפתוח את הספר פירוש חי, או יש יכול להיות עוד ספרים המלווים את המסכת עם ציון מדויקים. אז אם כמו פה שבהשמה מסביר שחופרים בכותל המערה שתחת החצר, חופרים אותו אחד מימין הפתח ואחד משמאל, ותופסים הכוכים תחת קרקע החצר ארבע אמות, הבעיה, כפי שהגמרא אמרה, שאנשים דשים שם כשבאים עם עם ארונות כדי לקבור את המתים, מושיבים שם את המיטה ומשתאים שם הרבה, ככה מתבטא הרשב"א בהמשך, וזה פשוט לא כבוד המת. אמר רבי יוסי, ובבחינה אנחנו חוזרים לגמרא, רבי יוסי חני עונה, דעביד לא כמין נגר. מה זה כמין נגר? אז כדי לנעול דלת או למנוע דלת מלהיפתח, אז יש כלי, קוראים לזה נגר, והוא מין יתד כזה נועצים אותו תוך חור ברצפה עם חלק עליון שלו בולט למעלה, ובככה הדלת נעצר מלהיפתח. ברשב"ם בשתי שורות מהסוף, דוד לא כמין נגר, מנעול של פתח זקוף שיורד מלמעלה למטה, כן עשה שני כוחים משני צידי הפתח זקופים כמין בור עמוקים, ארבע עמוד כבר העומק, רוחבים שישה או שישה טפחים, ונתן המתים זקופים, ובסמוך לכותל החצר הסען משום ההוא פרוטה, כאילו אותו חלק קטן, סך הכל זה שישה טפחים, לא מיצ'י, זה לא נחשב שמקום שאנשים ידעו ששם, למה? שאין מתקרבים כל כך אחורי הפתח, כי הכוונה פה שיחפרו אותם כוחים זקופים צמוד לפתח המערה, ופשוט לא אדם לא מתקרב כל כך לקיר של המאה שזה יחשב מה שהזכרנו מקודם שאנשים דשים על הקבר. אבל מה שמאוד מיוחד פה לפי רבי זכנינה, מכינים או חופרים קברים זקופים, זאת אומרת קוברים את המת, את הגופה, בצורת עמידה. שואת רומה, זה לא יכול להיות. אמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', קבורת חמורים איזו, זה צורה שקוברים בעלי חיים, זה לא כבוד המת בכלל לקבור בצורה כזאת. אז איך מה הפתרון, או איך נסביר את המשנה ביחס לאותם שני קבורים שאחד ממין הפתח ואחד משמאלו? הגמרא עונה לרבי יוחנן, רבי יוחנן שהוא התנגד להצעה שהובאה בשמו של רבי יוסי בו רבי חנינה, אז לפי רבי יוחנן דעביד להו בקרן זווית. יש כמה פירושים על מה זה, למה אני מתכוון קרן זווית. אז ברשב"ם אנחנו גם סימנו את ההצעות והדחיות עם משולשים. אז יש בתחילת הרשב"ם יש משולש עם השפיץ למעלה, ומתחת לטקסט הגמרא יש עוד פעם יוקח אחי מפרשי לה. עד פה הוא דחה את ההצעה הראשונה עם הקטע שיש את המשולש ההפוך. אז פה הרשב"ם מסביר מה הכוונה של עשיית או חפירת אותם כוחים בקרן זווית. אז הרשב"ם אומר, ושוב פעם, אני מקווה שאני לא מעצבן השומעים פה, אבל אין כמו שימוש בספר ציורים. אגב, פה יש גם ציורים המלווים מדי פעם בגמרא, וגם בצד הוספנו גם משלנו משהו. אז הרשב"ם אומר, הוא כך הכי מפרשי לה, דעביד להו בקרן זווית ממש מאחורי המערה ולא לצד פתח, בשני הזוויות שכנגד הפתח. זאת אומרת, אתה עומד בכניסה למערה, ואני ממש מקווה שאין כאן שומעים פעם ראשון, כי אנחנו יוצאים מהנחה שאתם מכירים את החומר שלמדנו בשיעור הקודם, בתיאור המאורות כפי שמובא במשנה. אז אתה עומד בפתח המערה, והקיר שעומד ממול, כאילו בסוף המערה, באותו קיר אנחנו מתייחסים עכשיו. אז הוא מגיע לאותם זוויות, הסוף הקיר בזווית, בפינה, שתי הפינות, וזה מהכוון פה מאחורי המערה ולא לצד הפתח, בשני הזוויות שכנגד הפתח, חצי הכוך בקוטר זה וחצי הכוך בקוטר זה, סופרת, ויינו מימין הפתח ומשמאל הפתח, דקטני מתניתין, כזה. אז הציור שהמדפיס מביא, וכמובן זה מראה פי דברי רבי שמעון, אז אפשר לספור 13 כוכים. אנחנו מתייחסים כעת לאותם כוכים שבצורת אלכסון שהם בפינות. כמובן זה ממבט על. אז שתי הכוכים הנוספים הם ממין הפתח ומשמאלו, הכוונה שעומדים ממול הפתח בקיר האחורי. אנחנו חוזרים כעת לגמרא ושואלים, והשואה שנייה, והנגי כוכין לדדי. אם חופרים בצורה כזאת, אז הכוכים שהם עומדים אצל אותם כוכים שחפרת בזוויות, אותם כוכים שהם בצורת שתי וערב, הוא נקרא לזה גולש לתוכם, כי כשהוא חופר יש כבר אתה בעצם חופר לתוך הכוכים שקיימים בסוף המערה או בצידי המערה. ושוב פעם, זה לא נכון לעשות, אלא כל מי צריך להיות בכוך נפרד, בכוך בפני עצמו. אז ככה אתה פורץ לתוך הכוכים האלו. זה הכוונה והנהגי כוכים נדדי. כי סך הכל, אנחנו יודעים שלפי המידות שראינו מקודם, רוחב הכוך כבר עמה. והיה רק, לפני שחפרת אותם כוכים, היה רק חצי עמה מהקיר הסופי, וגם עוד חצי עמה שנשאר מקירות הצדדיות. אז ככה אתה חופר עמה ברוחב, אתה פורץ לתוך הכוכים האלו. הגמרא ממשיכה, אמר רב אשי במעמיק. לא חופרים את הכוכים האלו, את השניים האלו שבאלכסון, לא חופרים אותם באותו מפלס של הכוכים הקיימים. אלא אתה מעמיק, אתה חופר יותר עמוק, יותר למטה, אז בסדר, אז פתרת את הבעיה, אתה לא פורץ או גולש לתוך הכוכים שהיו מקודם. אתה חופר אותם שניים האחרונים במפלס תחתון יותר למטה, אותו לכיוון הרצפה. דאי לא תימא הכי, אם לא נקבל את הציור הזה של מפלסים שונים, או במילים אחרות במעמיק, ארבע מערות לרבי שמעון, הכי עביד להוב, הכה נגי כוכי לדדי. יש לנו עוד ציור, המדפיס אוסיף גם בגמרא, אם לא לוקחים בחשבון הדבר הזה, הרעיון הזה שמעמיק, לפי רבי שמעון היו ארבע מערות סביב החצר. כאן זה רק זה תמונה חלקית, רק מדגים שאם אתה נכנס למערה אחת, מערה שעומד לימין החצר, ובקרוב בתחילת המערה אתה כבר חופר כוך שאורכו ארבע אמות, אתה נכנסת חצי אמה לתוך המערה וכבר התחלת לחפור כוך ארבע אמות, וגם אותו דבר במערה שמעל החצר, אם זה היה מערה מזרחי, עכשיו מערה צפונית, אתה גם חופר כעבור חצי אמה לתוך אותו מערה שעומד מעל החצר עוד כוך ארבע אמות, אחד נכנס לתוך השני. זה לא יכול להיות, איך אתה משכיב גופות ככה? אלא מה? צריכים להסביר את רבי שמעון עם כל המערות שלו, גם כן במראה אחת המפלס הכוכים יותר גבוה, במראה השנייה המפלס יותר נמוך, זה מעמיק. אז גם אלא במעמיק, החנמי במעמיק. יש פה סימונים חדשים, ובצד תחת הכותר נושא מבנה אנחנו מביאים את הצורת משולש גמוד דרכים או צורות להסביר ארבע מאורות לרבי שמעון בצורה שלא ייגעו כוחים זה בזה. חלק מההסברים אלו המסומנים עם צורת כתר משמשים גם להסביר מיקומם של שני הכוחים במתניתין. תקטני אחד ממין הפתח ואחד משמאל. אז אנחנו פועלים בשני מישורים או שני זירות באותו זמן. אחד זה להסביר את המיקום של אותם שני כוחים במשנה, להשלים את המספר 13 של רבי שמעון, אחד מן הפתח ואחד משמאל, וגם להסביר באופן כללי את איך לפי רבי שמעון. אגב, היינו אולי צריכים להפנות תשומת לבכם לציור כבר בעמוד א', יש ציור גדול בתוך הרשב"ם של אותם ארבע מערות סביב החצר של רבי שמעון. זה פשוט ציור ששייך למשנה, וגם שם אפשר להיות ביתר בהירות את התופעה של הכוחים הראשונים בכל מערה ומערה, מה שהסברנו כבר שאותם כוחים כל מערה היא במפלס אחר מהמערה הצמודה לו או לה, וגם בכך אנחנו מסבירים את השני כוחים הנוספים של רבי שמעון בקרן זווית, גם כן במעמיק. חוזרים לגמרא. רב הונה ברי דרב ישוע אמר, הוא אומר אין צורך להכניס את ההסבר של מעמיק, אלא מה? ארבע מערות לרבי שמעון דעבד להו כי חרותה. חרותה זה ענף ועלים של עץ דקל. אז יש בעץ דקל הענף שלו או העלה שלו, איך ש... כי זה, זה מין עץ די מיוחד, שהעלה והענף זה אולי אפשר לומר אותו דבר. אז יש את השדרה של אותו ענף, והעלים שמחוברים לאותו שדרה הם מחוברים בצורה אלכסונית. מי שמכיר איך שלולב נראה, הוא במיוחד אחרי שהאולב מתפתח להיות ענף פתוח, זה עניין, זה הרעיון של חרותה. גם אצלנו הקברות של כל מערה ומערה לפי רבי שמעון אתה חופר אותם בצורה אלכסונית. זה מה שרב הונא ברי ישוע אומר, ובכך אמרנו שאין צורך להסביר את את הכוחים במעמיק, כי מאחר שאתה חופר אותם באלכסון אז אחד לא מתנגש עם השני. אבל מה, הגמרא דוחה את הגישה הזאת בשני ידיים. יש דחייה ארוכה, כך אנחנו סימנו את הגמרא. מה הבעיה עם ההסבר הזה? אני גם מקווה שאתם שמתם לב שיש ציור בתוך הגמרא, ציור של המדפיס שמנסה לצייר או לתאר את החרותה. אבל זה לא עובד, פשוט מספרי זה לא עובד. והדרב הונא ברי דרב ישוע אומר את הגמרא, ברותה היא. המילה ברותה, שורש שלו בר, בר זה בר, כמובן, מבחוץ. אנחנו צריכים לדחות את זה החוצה, זה לא מסתדר לנו, הרעיון שלו. למה? מכתי, כל עמתה בריבוע, עמתה וטרי חומשי באלכסונה. כשעושים חשבון גיאומטרית לכל עמה במרובע, אם יש ריבוע, בוא נגיד שהוא הצדדים שלו כל אחד זה עמה, אז יש לנו ריבוע במידת עמה על עמה. מה אורכו של האלכסון של אותו ריבוע? זה עמה ושני חמישיות. אז אם יש למשל ריבוע של שמידותיו 8 אמות על 8 אמות, אז לוקחים שמונה כפול אחד ושני חמישיות, אז זה נותן לך מידת האלכסון. אז בוא נעשה את החשבון. 8 כפול 1 ושני חמישיות, ברור, 8 כפול 1 זה 8, 8 כפול 2 חמישיות, אז זה נותן לך 16 חמישיות, ובמספר אחר זה עוד 3 וחמישית. כי 16 חמישיות, 15 זה 3 ועוד 1, אז נצרף את זה ל-8 שהיה לנו מקודם, אז זה נותן לנו 11 וחומש. אז אם יש לנו ריבוע שמידותיו 8 על 8, האלכסון הוא 11 וחומש. עכשיו, למה בחרתי בדוגמה הזאת של 8 על 8? פשוט, אם נסתכל בציור שמודפס פה למטה בצורה השלישית של המדפיס, יש לנו שוב פעם מתצפית מעל, תצפית על המרע של רבי שמעון. מה היה אורכו של המרע של רבי שמעון? אמרנו במשנה 8 אמות, אז בזווית שתי המרעות האלו יוצרות מרובע מצד החיצון שלהם 8 על 8. אז יש לנו שני צדדים, במור עינינו אנחנו יכולים לדמיין ריבוע שמחוץ לשתי המאורות האלו שמידותיו 8 על 8. אחר כך אנחנו ניקח בחשבון את האלכסון. למה מעניין אותנו אלכסון? כשאנחנו חופרים את המאורות האלו, את הכוכים, סליחה, של כל מערה ומערה, חופרים אותם לכיוון אותו אלכסון. כל כוך אורכו 400, והרוחב של כל אחד זה אמה, שישה טפחים. אבל בנוסף לרוחב של כל כוך וכוך, יש גם את את המרווח, את האדמה שבין כוך וכוך, וגם זה אמרנו כל אחד יש בין כל כוך וכוך עוד אמה של רווח של אדמה. אז אם יש לנו 4 פלוס 4 כוכים, זאת אומרת יש לנו 8 כוכים פלוס הרווח שבין כל אחד ואחד מהשמונה האלו, זה עוד 3 פלוס 3, ויש גם את את הזווית הפנימי שזה גם עוד אמה, כי כל זווית חצי אמה ממערה זו וחצי אמה ממערה זו זה בערך עוד אמה. אז יש 7 אמות של מרווח, של רווחים, 8 אמות של רוחב כוכים, 15 אמות בסך הכל. איך 15 אמות נכנסים לאלכסון שכל אורכו רק 11 וחומש? זה עכשיו נראה במילים של הגמרא. אז אמרנו שכל אמה בריבוע, היחס בין הצד של ריבוע והאלכסון זה לכל אחד זה 1 ושני חמישיות באלכסון. אז נקצה עוד פעם, מכתי, כל עמתה בריבוע שווה עמתה ותרי חומשי בלחסונה. כמה הביא להו? אז כאן הגמרא מקצרת, כי אנחנו כבר, אבל אמרנו במילים, שכל צד של אותו מערה אורכו 800 לפי רבי שמעון. אז יצרנו ריבוע 8 על 8, וכמה הלחסון שלו? כמה הביא להו? זה 11 וחומש עמות. אורך את אלכסון, כוכין כמה אבו, כמה רווח, כמה רוחב כל כוך וכוך, תמניה. זה 8 אמות, שארבע כוכים מרזו וארבע אמות של כוכים של המרה השנייה. תמני, 8 כוכים ב-11 וחום שהיך היא משכחת לה. איך אפשר לחשבן 8 כוכים פלוס, אמרנו מקודם את הרווחים, 7 אמות של רווחים, זה 15 אמות בתוך אלכסון, שיכנסו לאלכסון שסך הכל 11 וחמש אמות. איך היא משכחת לה? אלא הד רב הונה ברי ויבשוע ברותה היא. פשוט הוא משהו לא מסתדר מספרי, אז הגמרא דוחה את ההצעה שלו בשני ידיים. והיא בעת אימה, אין צורך, זה עוד גישה שאומרת אין צורך במעמיק, לכן אנחנו מספרנו את זה כמספר 3, אחרי מספר 2 שהוא נביא ישוע שהוא בא לומר אין צורך במכה, גם מספר 3 הוא אומר אין צורך במכה, כדאמר רב שישה ברי דרבידי בנפלי, החינמי בנפלי. הקברים, הכוחים שנגיד נהיו בעייתים בשבילנו בגלל שאחד גולש לתוך השני, אחד פורץ לתוך השני, אין צורך, אין צורך, אין בעיה, כי אותם כוחים הם כוחים של ילדים קטנים, של תינוקות שפשוט לא התפתחו. נפל, נפל זה תינוק, כמו שאנחנו אומרים, הפלה. אז אבל מה? קוברים אותם, את ההפלות האלו. ומה אורך של כוח של נפל? חצי אמה. אז מאחר שהוא קצר ביותר, הוא לא מהווה בעיה של אחד של מה שהגמרא אמרה בשורה השנייה, נגי כוחין לדדי, זה לא בעיה. וזה מה שמופיע ברשב"ם, דיבור המתחיל ויבית אמה, מתחת לציורים, שורה שנייה אחרי זה, רשב"ם אומר ויבית אמה, לא תיקו, לא להעמיד, לא תיקו, להנח שני כוחים. זה היה בעיה אחת שטיפלנו בו, אותם שני כוחים שממין הפתח שמאל הפתח, ולא לארבע מערות רבי שמעון, במעמיק, לא צריכים להסביר הזה של מפלסים שונים, אלא כמו בשישה לכמן משמעיתן, הוא מופיע עוד יותר מאוחר בסוגיה שלנו, החינמי בנפלי, אותם שני כוחים עושה אותן בתוך חצי אמה הריקנית, ולשון אחרון בתוך האמה הריקנית שבקרן זווית בשווה לקוף, באותו מפלס של הקוף, יעשן את קצר לצורך לתת שם נפינים, וכיוון את קצר אינו מזיק כל כך לקוף גדול שבצידו, אלא שיהיה משהו כותל בין תאים, זה קצת כותל בין זה לזה, מאחר שהוא לא ארוך, הוא לא מהווה פגיעה או פגיעה פוטנציאלית. ואת רב שמעון לאורו יהיה, את המנהג בונה קבר לעשות שני כוחים לצורך נפינים, ולבשים נמי הכוחים שהם בתוך הארבע אמות של מראה השנית, קברי נפל, שאינו כאן אלא חצי אמה, וכך אין כוחים הללו נכנסים לתוך אורכן. אז בנוסף לשני הכוחים האלו שבזוויות האחוריות, גם בתחילת המראה, הכוחים האלו גם כן מיועדים לנפילים. חזרה לגמרא, תנן התם. כאן הגמרא מצטטת משנה ממסכת נזיר, וזה מכניס אותנו לסוגיה אחרת, אבל מבחינת המספרים והחשבונות נראה מיד הקשר בין הסוגיה ממסכת נזיר, ואגב בצד בשוליים יש לנו נושא וכתבנו המוצא מת. אדם מתייר בשדות ומוצא קבר, מתי נותנים אותו, מתי נחשב שכונת קברות? יש מצבים שאם מוציא מת בודד, אז לוקחים את הגופה ומעבירים אותו לבית הקברות מסודר. ויש מצבים שצריכים להשאיר אותם, כי עוד מעט נגלה מהם התנאים, אבל פעם היו, אמנם היום שמצאת את הגופה, אתה לא מוצא אותו בתוך מראה, אבל פעם היה מראה, ועם הזמן נשחק אדמה, נשחק האזור, ומה שהיה תת קרקעי היום הוא קרוב למפלס החיצוני של האדמה. בכל אופן, אם אנחנו נוכל להסיק, להגיע למסקנה ששם היה מערת קבועה, אסור להזיז את המתים שמצאת. זה ככותרת לקטע הבא. תנן התם, במסכת נזיר מובא המוצא מת מושכב כדרכו, נוטלו ואת תפוסתו. תפוסתו זה אדמה שמסביב הגופה, בלי להיכנס לפרטים, הרשב"א מרחיב יותר על מה זה תפוסה, אבל לוקח לא רק את המת, אלא גם את האדמה שמסביבו. שניים, אם מצאת שני גופות, נוטלן ואת תפוסתן. אנחנו נמשיך בדף קוף ב'. מצא שלושה, מצא במציאות הראשונית, לא שהוא מצא אחד ופינה אותו ואחר כך מצא עוד אחד ופינה אותו, לא, הוא מצא שלושה גופות. אם יש ביניהן המרחב, המרחק, המרחק ביניהם מארבע כוונה אמות עד שמונה, הרי זו שכונת קברות, זה שייך למה שראינו במשנה, מערה שהיה מיועד לקבורה. שוב פעם אני רק אומר, כשאתה מצאת זה לא נראה בתוך מערה, אבל זה לא משנה, פעם זה היה חלק ממערה. הוא בודק ממנו, מאותה שורה שמצאת, בודק ממנו, ולהלן 20 אמה. הרשב"א מרחיב עם הרבה חשבונות שהבדיקה הזאת זה לא בהכרח רק בכיוון אחד, אבל זה יכול, בדיקה של 20 אמות וכמה כיוונים שונים. אבל אנחנו, הוא גם כמו שהמשנה עצמה היא מאוד, היא מקצרת להגיע לנקודה מסוימת, אז יש בדיקה מאותם גופות 20 אמה, מצא אחד בסוף 20 אמה, בודק ממנו ולהלן 20 אמה, שרגליים לדבר. זה נראה כעת שהיו שם מערות קבורה, שאילו מתחילה מצור, אם מצאת גופה בודדת, נוטלו ותפוסתו. אבל לא כך עכשיו, אתה מצאת את הגופות האלו אחרי שמקודם מצאת שלוש גופות במרחק כמו שנקבנו מ-4 עד 800, ובבדיקות ההמשכיות מצאת עוד גופה אחרי 20 אמה, תוך 20 אמה, ועוד גופה כבר עוד 20 אמה, סימן שפעם זה היה מערות קבורה ואסור להזיז אותם. זה היה בית הקבור מסודר של פעם, של מאות. עד כאן המשנה במסכת נזיר, וכעת אנחנו נתייחס למספרים, וכאן הקשר לכל הסוגיה שלנו שמקודם. אמר מור, כאן זה ציטוט ויש לנו כוכביות בצל הגמר שאתה יכול לראות, אתם יכולים לראות מאיפה זה נלקח, מ-4 עד 8. זה המרחק בין גופה לגופה שמצאת, כי שמצאת שלושה גופות, היה מרחק של 4 עד 8 אמות. מני. המספר הזה, לפי מי זה? אז אנחנו אולי רק נקדים שהחשיבה כעת, וזה גם מה שישאר, הגופות האלו, שלושה גופות, הם היו קבועות בכוכים שהיו אחד מקירות המערה. ראינו את זה במשנה, וגם היום גופות שהוכנסו לכוכים בתוך קירות של מערה. המספרים האלו, 4 עד 8, מה זה? לפי מי? לפי איזו תנה זה? ראינו מספרים במשנה לפי הרבנן, ראינו המערות של הרבנן היה 600 אורך, 400 רוחב, לפי רבי שמעון היה 800 אורך, 600 רוחב. אלו הם היו המספרים, המידות של המאורות של התנאים שראינו במשנה. שוב פעם, 4, 6, 6, 8. מה זה פה? מה זה 4 עד 8? לפי מי זה? אי רבנן, האמרי, הם אמרו מבחינת שיעורי המערה דלת עמות על 6. אם זה היה קיר אחורי, אז סך הכל זה הרוחב היה 400. ובתוך אותם 400 ראינו לפי הבנן קבעו שני מתים, ולפי שיטתם הקיר הארוך 600, אז קבעו שם 3 גופות. אז ראינו מספרים כאלו, 400 לקיר הצר, 600 לקיר הארוך. אי רבי שמעון אמר 6 עד 8. השיעורים של רבי שמעון היו ככה, הקיר הצר הקצר 600, קיר אחורי, וקיר ארוך של המערה שעליבו לרבי שמעון 800. יופי, אבל לא 4 ו-8, מה זה? הגמרא עונה, לפני שנתקדם, יש פה צורה חדשה, מעוין, ובצד יש לנו הנושא, מבנה, הכותרת, ורואים שם בשוליים מעוין, וכתבנו, שלבים להסביר השיעור מ-4 עד 8. אז מיד בגמר רואים מעוין מספר 1, ו-4 שורות מסוף העמוד עוד 1, ובעמוד ב', קוף ב' עמוד ב', שורה ראשונה עוד מעוין. אז אלו הם שלבים להסביר שיעור מ-4 עד 8 דקטני במשנה בסכת נזיר בעניין בדיקת קברות. שיעור זה אליבא דמן. עוד כמה שורות אנחנו נראה צורת פפיון, ואנחנו כבר נתייחס לזה עכשיו. זה הבלטה כדי להעלות סתירה בעמוד ב'. הגמרא, המספר הזה 4 עד 8, לעולם רבי שמעוני והייתנו הוא. זה קורה הרבה בשס, יש שיטה מסוימת של תנא, אבל אותו תנא מוסבר על ידי תנאים מאוחרים יותר בצורות שונות. אז יש פה מחלוקת בעצם מה אמר רבי שמעון. אז יש כאן דעה של רבי שמעון שלא ראינו, והייתנו הוא דתניא מצן רצופין ואין ביניהם מדלת עמות עד 8. רצופין כוונה מת אחר מת, רצף של גופות, ואין ביניהם המידות האלו מ-8 עמות עד מדלת עמות עד 8. יש להם תפוסה ואין להם שכונת קבורות. זאת אומרת, לוקחים את הגופות האלו משם יחד עם האדמה מסביבם. מה זה? בואו נראה גם הרבנו גרשום לקראת הטור הימני, יש לנו כוכבית למטה בעמוד הגמרא, אצל רבנו גרשום, מצל רצופים תפי משלושה ואין ביניהם שיעור מדלת אמות רוחב ועד 8 אמות באורך. אז מצאת יותר מ-3 גופות והם די צפופים. אז הדין הוא כפי שאמרנו, שאתה לוקח אותם יחד עם זה לא צורת קבורה שמאפיין שום מערת קבורה. כנראה שמו את הגופות באופן זמני ומותר לקחת אותם משם, אין לזה דין בית הקברות. נמשיך חזרה לגמרא. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, הוא אומר, רואין את האמצעים כאילו אינן. נכון, היה רצף של גופות, אבל אלו שהיו צפופים באמצע, אותם רואים כאילו הם מתים בודדים, כאילו הם לא שם במו עיניך, כאילו הם אינם שם, והשאר מצטרפים מדל על עמות ועד 8. ואחרי שאתה במו עיניך לוקח משם את אלו שבאמצע שהיוו את הצפיפות, אז השאר הגופות שנשארו שם הם לא צפופים. אז אם המרחק ביניהם זה מ-4 עד 800, אתה משאיר אותם. מה שחשוב לנו זה המספר שראינו בשמו של רבי שמעון, לכן קבקבנו משום רבי שמעון, זה דעתו של רבי שמעון יהודה משם, בשם רבי שמעון, שמידת הקיר של המערה שפעם היה שם, היה הקיר הקצר 400, קיר ארוך 800. ברשב"ם, אז הוא מעריך יותר, אבל אנחנו רק נקרא קטע קצר מדברי הרשב"ם. בשורות הקצרות, לפני בערך 8 שורות לפני שזה מתרחב, אבל מצא רצופים יותר משיעור הזה, אין זה שכונת קברות, אלא ידי הדחק נקברו שם, לשם, על מנת לפנותם היום ולמחר, ולא קנו מקומם, וגם אין צריך לבדוק יותר. זה שיטה, ראינו את השיטה של התנא קמא. מה שאין כן, לפי רבי שמעון יהודה, אליבא דרבי שמעון, אפשר לראות את אלו שגורמים את הצפיפות כאילו אין, הם אינם שם, זה במו עיניך, וזה חשוב, חזרנו על זה כמה פעמים, כי זה יהיה לקראת המשך הגמרא בעמוד ב', עניין הזה של האפשרות להסתכל על צפיפות כאילו מה שבאמצע אינו שם. אז מצאנו את מצאנו בסיס או המקור למספרים האלו. שואלת הגמרא, כאן אנחנו ממשיכים בסוגיה עם המספרים, במאי וקימתא, אז איך העמדנו את המקור, המשנה במסכת נזיר שהזכירה מ-400 עד 8, כרבי שמעון. אימה סיפה, אז אם מצטטים כעת את הסיפה של אותו מקור, וגם פה יש לנו מצד השני של הגמרא כוכבית, צד שמאל של הגמרא, ציטוט מהסיפה למעלה, בודק הימנו ולהלן 20 אמה. אז אחרי שמצאת את הרצף של שלוש גופות, אתה מחויב לבדוק עוד 20 אמה. מני, מה זה ה-20 אמה האלו? עכשיו, לפני שנתקדם בגמרא, כי לא הסברנו את זה מקודם, אחרי שמצאת שלוש קיר או רצף של שלוש גופות, ואתה אמור לבדוק עוד 20 אמה, לקחת בחשבון שמה שאתה מצאת זה קיר אחד של של מערה. אם אתה ממשיך, אתה מגיע לחצר שפעם היה שם, ומצד השני של החצר עוד מערה. אז מה אמור להיות הסך הכל של המספרים האלו? ואנחנו ראינו עכשיו 20 אמה. מאיפה נלקח המספר הזה של 20 אמה? אי רבי שמעון 20 ותרטין אביאן. לפי רבי שמעון, אורך המערה עצמה, האורך שלו 800, אורך החצר עוד 600. החצר בעצם היה מרובע 6 על 6, אבל האורך של החצר 600, ואורך המערה הבאה עוד 800. אז אם נצרף את המספרים האלו, 8 פלוס 8 זה 16, פלוס עוד 6 זה 22. זה עיר רבי שמעון 22 הוויין. מה זה 20 אמה? אי רבנן, תמני שרי הוויין, לפי הרבנן, אורך כל מערה היה 600. הייתה 600, והחצר עוד 600. 6 כפול 3, 2 מערות וחצר. תמני שרי הוויין זה 18 אמות. מה זה ה-20 הזה? הגמרא עונה, לעולם רבנן היא. וכאן תשימו לב את המעוין או פה זה מספר שניים. לפני כן חשבנו שהמקור הארוך של מסכת נזיר היה אליבא דרבי שמעון, כאן אנחנו משנים לעולם רבנן היא. עכשיו הגמרא, סליחה, רשב"ם אבל אומר שהסיפה שהזכירה 20 אמה זה אליבא דרבנן, אבל הרישא שראינו משלוש גופות מ-4 עד 8 זה נשאר כרבי שמעון, רבי שמעון כפי שהביא דבריו רבי שמעון בן יהודה. אז עכשיו הסיפה של אותם 20 אמות זה אליבא דרבנן, וכגון דבדק באלכסונה. מה זה ייתן לי? אז במקום להגיד 8 אמות אנחנו מוסיפים עוד 2 אמות, כי הבדיקה של אותה מירה בהמשך זה הלחסון, לא האורך בלבד של 6 אמות, אלא נוסיף עוד 2 אמות. אז אם לקחנו מקודם את האורך של 8 ואמרנו 6 אמות אורך כל מירה, נוסיף עוד 8 אמות, אז זה במקום 18, 3 כפול 6, 18, עוד 2 אמות, כי הבדיקה זה באלכסון. שואלת הגמרא, ומדהה באלכסונה, הנה מבאלכסונה, 10 ותרתי הפיין. אם אתה אומר שהבדיקה זה לקחת בחשבון לא אורך אלא אלכסון, אז יש כאן מראה שנייה. אז זה לא 20 כבר, זה 22, כי אתה מוסיף 2 אמות לאלכסון של המערה הראשונה ועוד 2 אמות בשביל המערה השנייה. הגמרא עונה, חדה באלכסון אמרינן, תרי באלכסון לא אמרינן. אנחנו לא הרחבנו דיבור על למה ומה זה נותן לי לבדוק באלכסון, זה אפשר לעיין ברשב"ם, רבנו גרשום, אבל כי אנחנו רוצים פשוט להתמקד רק במספרים. אז הגמרא עונה איך הגענו ל-20, כי בדקנו מראה אחת בהמשך באלכסון, אבל זה מוסיף לי עוד 2 אמות, אז סך הכל 20 אמות. וביחס לקושיה, למה אתה אומר אלכסון אחת, יש שתי מרות, צריכים לבדוק להוסיף 2 אלכסונים, תשובה לזה לא. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', רב שישה ברי דרביד אמר, לעולם רבי שמעון היא. מה שחשבנו שאותם עשים אמה זה אליבא דרבנן, לא, זה אליבא דרבי שמעון. ואחר במאי עסקינן בנפלי, הסיפה שהזכירה רק 20 אמה, בגלל שהחשש שלנו זה רק למראה של נפלי, שאורכו, אורך מראה כזאת שמיועד לקבורת נפילים, אורכו רק 6 אמות. שואלת הגמרא, הוא מדהה בנפלי, הנמי בנפלי. אם אתה אומר שאתה בודק מתוך חשש רק לנפילים, וזה הוריד את המספר במקום אורך 800 רק 600, אז הנמי בנפלי, המראה השנייה גם כן בנפלי, אז תמניסה, אבל זה רק סך הכל 18 אמות. הגמרא עונה, חדה בנפלי אמרינן, תרתי בנפלי לא אמרינן. לפני שנתקדם בגמרא, הייתי צריך באמת להוסיף להבהיר את ההסבר שלנו. אותם 20 אמות שאמרנו לבדוק אחרי שמצאת את השלוש גופות שהזכרנו, אותם 20 אמה זה עקב כך שאותם שלוש גופות מתוך החשש שלנו הם היו ב קיר האחורי או קיר הסופי של המערה. אז משם אתה בודק 20 אמה, כי הם היו בסוף המראה שלהם, אז צריכים לקחת בחשבון אורך אותו, אותו מערה, אחר כך איך הצר, ואחר כך המערה שממול, זאת המערה השנייה. זה בקיצור, הייתי שוב פעם, הייתי צריך להכניס את זה כבר מוקדם יותר, אבל יותר טוב מאוחר מבכלל. חזרה לגמרא, ארבע שורות מראש העמוד, ורמי דרבנן עד רבנן, ורמי דרבי שמעון עד רבי שמעון. לפי מה שהסברנו מקודם, לפי התנא קמא שבמשנה במסכת נזיר, לא היה לרבנן את המושג של רואין את הצפיפות, אלו שהיו באמצע כאילו אינם. בניגוד לכך, אנחנו נראה ביחס לדיני קרם וקיליים שפתאום יש להם את המושג של רואין את האלו שבאמצע כאילו אינם. ובכך קרם שנטוע בצורה רצופה, דוחס כזה, אנחנו כשאם מסתכלים עליו כעת, אין דינו ככרם, כי הוא נטוע רצוף או צפוף. והסברנו בשיעור לא מזמן, הסברנו שדיני קיליים הנוגעים בכרם הם מחמירים יותר מהדיני קיליים הנוגעים לגפן בודד. אז ההגדרה של קרם, אנחנו נטפל בזה עוד מעט, אבל פשוט יש לנו סתירה. מקודם הרבנן לא היו מוכנים להסתכל את את הצפיפות כאילו אינו, אלא צפיפות, צפיפות זה לא שכונת קבורה, זה לא צורת קבורה. ופה בעניין קרם כן, וגם בעניין רבי שמעון נראה את ההפך. לפני כן רבי שמעון בעניין קבורה היה מוכן להסתכל על קבורה צפופה, את האמצעים כאילו אינם, הוא בכך יוצר שכונת קברות, ובעניין קרם הוא לא מסתכל על הצפיפות, את האלו שבאמצע כאילו אינם, אלא משאיר את זה בתור גפנים צפופים, ובכך אין דינו כקרם. הגמרא, אנחנו גם כתבנו בשוליים נושא, הסברנו את זה כבר, אבל בכל זאת נקרא את זה ביחד. יישוב סתירות בשיטות רבנן ורבי שמעון, אי אמרינן רואים כמאן דלתא בכרם ובקבורה. הגמרא, יש משנה ממסכת כליים, דתנן, כרם הנטוע על פחות מ-400. זאת אומרת, יש שורות של גפנים, וכל, בין כל שורה ושורה יש פחות מ-400. מבחינת אגרונומי זה נקרא צפיפות, צפוף. רבי שמעון אומר אינו קרם, ומאחר שזה אינו קרם, אז אין צורך להרחיק כל כך אם אדם רוצה לזרוע תבועה בקרבת מקום, בלי להיכנס למספרים ודיני ההרחקה. וחכמים אומרים הרי זה קרם, ורואים את האמצעים כאילו אינן. לפי הרבנן, למרות שזה נטוע באופן צפוף, אפשר להסתכל על הצפיפות כאילו אינו, ועל כל השטח הזה שיש בו גוונים נחשב קרם, ובכך דיני כליים המחמירים יהיו תקפים. קשיא דרבנן דרבנן, וקשיא דרבי שמעון דרבי שמעון. אפשר גם לנצל, כפי שאמרנו מקודם, את הצורות, את המעוינים, את הפפיון, וגם החיצים שמפנים אותנו חזרה לעמוד א'. בעמוד א' היה צורת פפיון, אפשר לנווט גם לפי החיצים, רואים שם בשמו של רבי שמעון רואים את האמצעים כאילו אינן. פה בעניין קרם, מי אומר את הדבר הזה? זה החכמים אומרים, והוא הנה את האמצעים כאילו אינן. מה עם רבי שמעון? לא, הוא לא היה מוכן להגיד את זה. וכן בעניין הרבנן, פה בקרם הם רואים את העצם כאילו אינן, ושם בעניין הקבורה, לא, אם הם קבועים ברצף, בצפיפות, ואין ביניהם מידה ללמות עד שמונה, אז לוקחים אותם משם, כי זה לא נחשב שכונת קבורות, לא קובעים בצורה צפופה כזאת. הגמרא עונה, שבעצם אין סתירה, אלא כל טענה, רבי שמעון, הוא מסתכל על הנושאים כל אחד בנפרד, ומתן את הסבר שלו, והחכמים אותו דבר. דרבי שמעון עד רבי שמעון לא קשיא, הטעם בעניין כרם שאומר, הוא לא מקבל את הגישה הזאת, מסתכל על הצפופים כאילו אינם, לא נתאי אינשי עדייתא לעקר. אדם לא נוטע גפנים כבר בהתחלה עם ראש כזה שהוא נוטע כדי לעקור אלו שצומחים בצפיפות. הרשב"ם אומר, לא נתי אינשי עדייתא למעקר מבינתיים, וכך לשם כרם נטע הכל, וכיוון דלא נטע כהלכתו, לא חשיב כרם. כאילו הוא חשב שככה נוטים כרם, אבל זה לא בהתאם לשיעורים, לכן הוא נטע דבר שלא עונה לקריטריונים של כרם, לכן אין דינו כי כרם. זה לגבי שיטת רבי שמעון וכרם, שהוא לא אמר, שהוא אמר בפירוש אינו כרם. הכה בעניין קבורה, שהוא כן סובר שרואים את האמצעים כאילו אינם, זימנין דמיטרמה לבין השמשות ומיקרי ומנחי לי. שוב פעם אנחנו נסתכל ברשב"ם, מיקרי ומנחלי בין שאר המתים הנקבים כסדרן, זאת אומרת היו מתים שהיו קבורים כמו שצריך עם המרחק הדרוש, אבל קרה שאדם נפטר והיה ערב שבת לקראת בין השמשות לקראת הלילה, והוא דחף את הנפטר הזה בין שאר מיתים שנקברים כסדרן, ועם הכוונה לפנות אותו אחר כך, וקרה איזו אונס או שכחה ונשאר שם, לכן הגופות נראים לנו כצפופים. דרבנן עד רבנן נמי לא קשיא, הכה בעניין קבורה שהרבנן אין להם את הגישה שרואים את האמצעים כאילו אינם, כיוון דמינוויל לא מיקרי קבר. הרשב"ם אומר עדייתא לנבלו, לחזור לפנותו משם, הלכך לגמרי נקבו לשם כולן על ידי הדחק באקראי באלמה, וכיוון דאין זה מקומן לא חשבינן לשכונת קברות. זה לפי, זה שוב פעם, זה גישת הרבנן בעניין הקבורה. הטעם בעניין הכרם, שיש להם את הגישה של רואים את האמצעים כאילו אינם, מימר אמר, נכון הוא נטע אותם בצפיפות, אבל מימר אמר הוא חשב לעצמו, היי, מיניו דה שפיר שפיר, אלו הגפנים שצומחים באופן יפה טוב, ואני אשאיר אותם שם, ודלו שפיר, אלו שמתפתחים באופן לא משובח לבין לציבי, אני אקור אותם והם יהיו, הם ישמשו כעצים. ברשב"ם שוב פעם, כרם אבידי נשתנת יותר מכשיעור, זאת אומרת הוא עלול לטרוע אותם בצפיפות, כסבן שפיר שפיר לא שפיר לא לבית לציבי, כלומר הנטייה שתקלוט ותצליח תישאר, ואותה שלא תצליח הכל יהיה לעצים לשריפה. אז עם הגישה הזאת אפשר להבין למה דווקא בכרם יש סברה לומר שרואים את האמצעים כאילו אינם, כי הוא כבר בהתחלה התכוון לשיעור או המרחק הדרוש ליצור קרם, ומבחינת הציפות הוא התכוון מראש לעקור אותם לשם ציווי. ובכך הגענו לסוף פרק שישי, ולעת עתה בזה אנחנו מסיימים את השיעור שלנו היום. אז עד כאן שיעורנו להיום.